טוב, אני אקריא את הסיפור גם אם הרב משה סיפר לכם אותו, והוא חתוך באמצע בכוונה, כי אני רוצה שקודם נהיה בקושייה ואחר כך נהיה בתשובות, בסדר? אז הסיפור הוא כזה, זה כתוב למעלה בגמרא. תנת ואליהו, תנת ואליהו זה כל מיני תלמידי חכמים שפגשו את אליהו הנביא. אנחנו יודעות שאליהו הנביא הוא לא מת, הוא עלה בסערה השמיימה, ואני לא יודעת להסביר מה זה אומר. רגע, זה אולי שלי? זה שלי. אז תעבירי. יש ליד מישהי דף מיותר? לא, זה אשמתי, אמרתי, הגעתי, לא שמתי לב שהגעתי לפה לפני הזמן, ורק רות ואני עשינו פה פטפוטים, לא היה אף אחד, רק שתינו. ואז היא אמרה לי, אני אצלם לך דף, אמרתי לה, לא צריך לצלם, אין פה בנות. תצלמי איזה שניים, בגללי, צילמה שניים. ואז פתאום נהיו פה בנות, אני לא יודעת איך. אז זה אשמתי, זה לא אשמתה. אז בקיצור, תנת ואליהו, קודם כל יש מדרש כזה שקוראים לו תנת ואליהו. ובמדרש הזה זה תלמידי חכמים שפגשו את אליהו הנביא, וכשאתה פוגש את אליהו הנביא, אז מיד אתה רוצה ללמוד ממנו, נכון? זה לא סתם לפגוש את אליהו הנביא. אז זה סיפור שאליהו הנביא מספר, אני לא יודעת להסביר למה זה כתוב גם בגמרא, אין לי מושג. אבל זה מופיע גם במסכת שבת, ואנחנו נראה את הסיפור, אנחנו נראה אותו חלקית, אבל בכוונה אנחנו נראה אותו חלקית, כי יש בו קושייה, ואת התשובה אני רוצה שנראה בהמשך. אז הגמרא מספרת מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה, וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה. שנה זה מלשון משנה, שהוא למד הרבה משנה, קרא זה מלשון מקרא, שהוא למד הרבה מקרא, ושימש תלמידי חכמים הרבה. הרב יסביר בדיוק מה זה מקרא, משנה, שימוש תלמידי חכמים, זה שיעור בפני עצמו, זה דברים מאוד מאוד חשובים. אבל זה הסיפור, שהתלמיד חכם הזה הוא שנה הרבה וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא מת בחצי ימיו, הוא נפטר בגיל צעיר. והייתה אשתו נוטלת תפילה, ואשתו לקחה את התפילין שלו, ומחזרת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. היא התחילה לעבור בארץ, היא עוברת ממקום למקום, מבית מדרש לבית מדרש, מבית כנסת לבית כנסת, ואומרת להם, יש לה שאלה, כתוב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך. זה מה שכתוב בתורה, שמי שלומד תורה הוא זוכה לחיים ולאריכות ימים. בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהוא עסוק בתורה, והפסוק הזה, כי הוא חייך ואורך ימיך, דילג עליו. איך זה יכול להיות שהוא מת בחצי ימיו? ולא היה אדם מחזירה דבר. אין בן אדם שמצליח לענות על השאלה לאישה הזאת. כביכול, השאלה הזאת מנסרת בחללו של עולם, ואף אחד לא יודע מה להגיד. מה נגיד לה? אם זה היה בן אדם רשע, אם זה היה בן אדם מושחת, אם זה היה בן אדם הבסדר, אבל אם היא מעידה עליו, כן, היא גם לוקחת את התפילין שלו, זה גם עדות תפילין. אז מה אפשר להגיד לה? לא היה אדם החזירה דבר. זה החלק הראשון של הסיפור. ההמשך של הסיפור זה פעם אחת נתארחתי אצלה, זה אליהו הנביא כבר מספר. והייתה משיחה כל אותו מאורע, בסדר? אבל אני לא רוצה שתדעו את ההמשך, טוב? לא צילמנו את ההמשך בכוונה. אנחנו נלמד את זה בעזרת השם, בעזרת השם. התשובה תהיה מתוך שהיא מספרת לאליהו הנביא, ורק אליהו הנביא בעמקות שלו, במבט התורני שלו, בידיעות היותר פנימיות שלו, הוא מצליח להסביר למה האיש הזה היה צריך למות בחצי ימיו. אבל זה עוד לא הסיפור שלנו, בסדר? הדרך עוד ארוכה עד שנגיע לתשובה. עכשיו אנחנו נהיה בסימני שאלה. אז אני רוצה שנתחיל בסעיף נ"ה, כי יש הרבה 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 סודות בתוך הסיפור הזה שמופיעים בעניה. אני אגלה לכם בסוד, למדתי את זה הרבה פעמים אצל הרבנית חנה, אבל לא היה אז עניה, עוד לא הוציאו עניה. ואצל הרב טאו בבית היו על איזה מדף למעלה המון 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 כאלה, לא יודעת, תיקיות כאלה שאפשר להכניס לתוכם ניילוניות, ופשוט הכל היה, כל העין היה, היה מועתק בכתב יד. אני לא יודעת מאיפה הוא איתי כזה, אין מושג. מי נתן לו, עוד לא היה הספר הזה בכלל. אז יכול להיות שהוא הראה לה את זה, וככה היא ידעה. היא לימדה את זה תמיד בעל פה, היא לא לימדה את הדברים של הרב. אבל מזה הכרתי את זה, ואחר כך מצאתי את זה בעיניי, אז התרגשתי שמצאתי את זה שם. טוב, אז הרב קודם כל יסביר על המילים מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים רבה. בסדר, בזה הוא מתחיל. ושוב, אני מרגישה שיש פה הרבה הרבה יסודות ששייכים ללימוד תורה ולקבלה של התורה על ידינו, כן? בדיוק עברנו את פרשת יתרו, את מתן תורה, אז יכול להיות שזה אפילו מתחבר לנו לזה. אז הרב אומר כך, הסדר המורגל, כן, הרגיל, הוא מקרא, משנה ותלמוד, שהוא שימוש תלמידי חכמים, כן הוא הסדר ההדרגי בתינוק המתחיל ללמוד מצד טבע העניין. בסדר, אז הרב אומר שכדי להיפגש עם התורה, כדי שהאדם ייפגש עם התורה דרך הלימוד, צריך להיות איזשהו סדר, צריך להיות איזשהו סדר הגיוני. לא סתם פותחים את התורה, לא כל דבר אפשר ללמוד בהתחלה. יש איזה סדר שהוא טבעי, שהוא מדויק, שאם נלך על פי הסדר הזה אפשר יהיה להיפגש עם התורה כראוי. אז מה הוא מסביר? כן, התינוק זה הילדים הקטנים שמתחילים ללמוד, תינוקות של בית רבן. הוא רוצה להתחיל בתינוקות של בית רבן, ילדים רכים בשנים. תינוקות של בית רבן זה יכול להיות גיל 3, 4, 5, 6, אני לא יודעת להגיד בדיוק כרגע, תכף נדייק בזה יותר. אומר הרב שאם לא שיקדם המקרא, אין עניין למשנה גם מצד התכונות הראויות להיות נקנות על ידי הלימודים. אז הרב אומר לנו שהסדר הוא להתחיל במקרא. גם בסדר ההיסטורי, קודם כל היה לנו את התורה, נכון? את התנך, ואחר כך לאט לאט עם השנים, אתם זוכרות שלמדנו שבהתחלה התורה שבעל פה, היא הייתה נלמדת רק בעל פה. וכשרבי יהודה הנשיא רואה שחס ושלום התורה עלולה להישכח, אז הוא מחליט לכתוב את התורה. אבל הרב אומר, קודם כל תורה שבכתב, קודם כל הדברים הכתובים. מה זה קודם כל? מה הכוונה? אומר הרב, שלושה הם העניינים שצריך האדם להקנות לעצמו על פי לימודיו. אז יש שלושה עניינים. דבר ראשון, רגשי הלב, שיהיה ליבו לב שומע נוטה אל הטוב, הקדושה ויראת השם. אחר כך הידיעה המעשית, איך להוציא אל הפועל רגשי הלב הטוב בחיים ובמעשה, שהם כל דברי התורה הזאת המעשית. ואחר כך הגברת השכל בעיון בדברים העיוניים בין המעשיים, במה שצריך עיון ושיקול בין בדברים המופשטים מהדעות והאמונות. אז בואו נראה, הרב אומר קודם כל אנחנו מתחילים בלב. למה אנחנו מתחילים בלב? כי בראשית החיים של האדם, כשהוא עדיין ילד רך בשנים, מה שבעיקר חזק אצלו זה הלב. נכון? לשכל של האדם לוקח זמן לתפוס את מקומו. ילד הוא הרבה מאוד חי דרך התחושות שלו והחוויות שלו וכל מה שהוא מרגיש. לכן אנחנו, כן, דיברנו על זה אתמול, שחשוב שהוא ירגיש דברים טובים, דברים מתוקים, דברים נעימים. זה המפגש שלו עם העולם. המפגש של העולם, הרשמים שלו מן העולם, זה דרך הלב שלו, זה דרך החוויות שלו, זה דרך התחושות שלו. הוא הרבה פעמים בכלל לא מסביר לעצמו בשכל, כי עוד אין מקום לשכל. זה לא שהוא לא מבין ולא יודע, אבל המפגש שלו עם העולם הוא הרבה יותר דרך הלב. אז הרב אומר שהמדרגה הראשונה של הלימוד זה מדרגה שאמורה לגעת בלב של הילד. אחרי המדרגה של הלב, ושוב עוד מעט נדייק על פי הדברים של הרב למה הוא מתכוון, אחרי המדרגה של הלב, אז אפשר להגיע למקום היותר שכלי. מה זה אומר המקום היותר שכלי? בסוף, אם הלב רוצה טוב, אם הלב רוצה אמת, אם הלב רוצה אור ומתיקות, איך עושים את זה? איך עושים את זה? זה כבר צריך לעשות ככה, אסור לעשות ככה, יש זמנים כאלה, יש זמנים כאלה, יש מקומות כאלה, יש מקומות... זה כבר להכניס את זה יותר לשבילים מדויקים. השבילים המדויקים זה כבר שייך לשכל, זה כבר לא שייך ללב. כי השכל אומר, יש מותר ויש אסור, יש אמת ויש שקר, יש נכון ויש לא נכון, אי אפשר בזה להרגיש. זה אמת מוחלטת. אז זה מעל מדרגת הרגש, קודם כל מדרגת הרגש, ועל גבי זה מדרגת השכל. מדרגת השכל הראשונית זה לדעת מה עושים. על גבי זה אומר הרב, ושוב, כל דבר זה שייך לצמיחה של הילד. בהתחלה הרגש מאוד שולט בחיים של הילד, אחר כך הוא גדל, ואז הוא מבין שגם לשכל יש מקום, ואחר כך הוא עוד יותר גדל, ואז הוא גם רוצה לברר איך הגיעו למסקנה שזה צריך לעשות את זה ככה ולא ככה. איך הגיעו לבירור שהדבר הזה נכון והדבר הזה לא נכון. זה כבר שכל הרבה הרבה יותר משוכלל ומופשט ומברר ומעמיק ומנסה להבין. זה כבר לא מה כן ומה לא. איך הגענו למה כן ומה לא. איך המסקנה היא כזאת ולא אחרת. בסדר, זה מדרגה עוד יותר עליונה. זה כבר לא רק שכל שיודע. יש שכל שיודע, בסדר? ילד יודע, אסור להדליק אור בשבת. בסדר, הוא יודע. אבל יש שלב שהוא גדל ואומר, רגע, איך הגיעו למסקנה הזאת מתוך למתת אבות מלאכה שאסור להדליק אור בשבת? ואז הוא יוצא למסע. הוא יוצא למסע להבין איך הגיעו למסקנה. אז זה שלוש מדרגות ששייכות לגיל של הילד, למקום של הילד, לנפש של הילד, לאיפה הוא נמצא. והרב יפרט את זה, בסדר? אז הרב אומר כך, והנה בראשית ילדותו של האדם, איננו ראוי להבחין סדר מעשי. ראשית ילדותו, בסדר? כי רוחו זר מהחיים לפרטיהם, ואיננו מכיר העניינים המסובכים הנמצאים בחיים בפועל, שהם הם הגורמים להצריך לאדם סידור מעשי לימודי. החושך הנמצא הוא הוא הגורם את הצורך לאור השם, נר לרגלי דבריך שיופיע. אבל הילד בתומת לבבו לא יוכל לשער כל אלה, כי ליבו מלא תום ואהבה לכל החיים, ורואה העולם כולו כמישור מקור אורה ואמת. על כן לא לילד ללמוד המון פרטי גדרים מעשיים בהליכות החיים בפועל בראשית דרך התפתחות שכלו. טוב, סליחה שזה היה ארוך, הוא עוד לא גמר להגיד את זה. אומר הרב, ילד רך בשנים, הלב שלו מלא בתום. הלב שלו מלא באמונה. הלב שלו מחובר לאמיתות של החיים. עכשיו שוב, אני חייבת להגיד, הרב מדבר על ילד בריא בנפשו, על ילד שגדל בבית שמגדל אותו באהבה, שמגדל אותו באמונה, בפרטים הכי בסיסיים של החיים, ילד שמקבל חיבוק, ילד שיודע שהוא יקר, ילד שיודע שהוא אהוב, ילד שיודע שמשתדלים לעשות הכל בשבילו. מכוח זה שזה מה שההורים שלו נותנים לו, כשהוא מסתכל על העולם, אז הוא נפגש בטוב, הוא מאמין בטוב. הוא מחפש את הטוב ואת האור ואת המתיקות ואת האמת, אבל הכל דרך הלב שלו. זה עוד לא נכנס לפרטים, זה משהו מאוד 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 כללי. זה תחושה כזאת פנימית שיש לו כשהוא מסתובב בעולם. הוא יודע שיש לו את אבא, והוא יודע שיש לו את אמא. הוא יודע שהם תמיד ייתנו לו יד, הוא יודע שכשיחב לו אז הם יחבקו אותו. הוא יודע שהם לא ישאירו אותו לבד בחושך. כל מיני, מה זה יודע? זה לא יודע בשכל, זה יודע בפנים, 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 בנפש שלו. שיש מישהו שהוא תמיד איתו, שכשהוא יהיה רעב אז ייתנו לו לאכול, וכשהוא יהיה צמא אז ייתנו לו לשתות, וכשיהיה לו קר אז ילבישו לו סוודר, ואם הוא ייפול אז ירימו אותו ויחבקו אותו. הדברים הכי הכי פשוטים. אומר הרב, ילד בריא, הוא מאמין בטוב, הוא תמים. הוא מסתכל על העולם, הוא רואה את הטוב של העולם. הוא עוד בכלל לא נכנס לפרטים. זה תחושה מאוד מאוד כללית, זה יחס כללי למציאות. שוב, יחס דרך הלב. הוא לא מסביר לעצמו את זה, הוא חש את זה, הוא מרגיש את זה. אומר הרב, אמנם הרגשות צריכים לפתח בו רגשי קודש, שתומת הילדות תועיל להקליטם בלבבו הטהור. הלב שלו טהור עכשיו, הלב שלו תמים. הוא עוד לא מכיר כל כך את הרשעות שבעולם, את התחכום שבעולם, את הערמומיות שבעולם. הוא פוגש את העולם מאוד 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 בצורה כללית כזאת. אז שתומת הילדות תועיל להקליטם בלבבו הטהור והרך המוכן לאור קודש. על כן, תורה שבכתב מוכנת לילד בראשיתו, שהיא אף על פי שממנה לא יוכל האדם להשתמש שימוש מעשי, אבל את הרגש הטוב היא מעוררת. מה היא מעוררת? קרבת השם, רחמיו, השגחתו, אהבתו וחמלתו על בריאותיו, ובייחוד על ישראל עם קרובו. אז מה מתאים שהילד ילמד בגיל הרך? מתאים שהוא יפגש עם הדברים שכתובים בתורה. הסיפורים על האבות ועל האימהות ועל עם ישראל ועל הדרך שלנו במדבר, ולהיפגש עם כל הדברים הגדולים שקרו לנו, ודרך המפגש שלו עם התורה, ואחר כך הרב תכף יגיד עם הדיבור של הנביאים. זה מתאים להיכן שהלב שלו נמצא. הוא מחפש את המפגש עם הטוב הזה שמופיע דרך הסיפורים ודרך המאורעות הגדולים. כן, זה מה שהוא אומר, מוסר הנביאים, תהילות אל חי אשר בכתבי קודש, הם המעוררים רגשי הלב הטבעיים להדריכם בדרך ישרה וקדושה. אז מה הוא רוצה? דרך המפגש שלו עם התורה, זה מחזק את הרצון שלו להיות ילד טוב. פעם הרב אלי אורוויץ הצל סיפר לנו שהוא היה מלמד אני חושבת ילדים בגיל 3, לפני המון המון שנים, והוא לימד אותם על אברהם אבינו, על הכנסת אורחים של אברהם, על האוהל של אברהם, והוא אמר, אני לא יודע אם הילדים, מה הילדים הבינו מזה, מה? ויום אחד הוא הלך לבקר חבר שלו, שהיה לו ילד בגן הזה שהוא לימד, והוא דפק בדלת, והילד פתח לו את הדלת, אז הוא שאל, אבא בבית? אז הילד אמר לו, לא, אבא לא בבית, אז הוא רצה ללכת, אז הוא אמר, לא, לא, הרב ייכנס, הרב ייכנס, אתה. ילד קטן אומר לו, הרב ייכנס, הוא ייכנס, מה, הוא יעליב אותו? נכנס, הרב יושב, הרב יושב, הושיב אותו בסלון, התיישב, ואז הוא אומר, רגע, רגע, הרב, ואז הוא הלך לפריזר, הוציא דג כפו, קרוב, שלם, מר, חבילת מרגרינה, ואמר, הרב יאכל, הרב יאכל. מר, עכשיו ידעתי שהעברתי להם כמו שצריך את אברהם אבינו, מה אברהם אבינו רץ, מתחיל להביא לשונות, שוחט שלושה פרים, מה הוא הביא? הביא מה שהיה בפריזר, לא משנה. מר, עכשיו אני יודע, זהו. יש משהו בתום של הילדות שהילד רוצה להיות אברהם אבינו. זהו, הוא רוצה. זה חלק מהחיים שלו, הוא לא מהרהר, אני כן יכול, זה מחובר אליו. שוב, זה התפקיד שלנו לגדל אותם אל הטוב, כן? שיאמינו בטוב, שוב, יאמינו ולגדל אותם אל הטוב, זה דרך התחושות של החיים. זה לא בשכל בכלל. זה שהוא יודע שאמא תמיד נמצאת, זה שהוא יודע שאמא תמיד מחבקת, זה שהוא יודע שאמא רוצה תמיד לתת לו את כל מה שהיא יכולה, זה דרך החיים. ואז ממילא הוא מאמין בטוב, ואז ממילא הוא רוצה להיות טוב. אבל זה עוד לא נכנס לפרטים של החיים. זה משהו שהוא ליבי והוא כללי כזה. ואם מלמדים אותו את התורה, ואם מלמדים אותו את התנך, אז זה מתחבר למקומות שהלב ממילא נמצא שם, זה מתאים ללב. כן. לא, לכולה, אין דבר כזה, אין סיכוי. אין כזה דבר, אבל זה דרך ארוכה. להכל יש תיקון, להכל יש תקווה. זה אנחנו מאמינים בתשובה, גם אלוקים מאמין בתשובה. ואם אלוקים מאמין, גם אנחנו צריכים. אבל צריך באמת לתת חום, לתת אהבה. זה אהבה, זה מה שמנצח את הכל. יש לי גיסה שיש לה שלושה ילדים באומנה. ילדה אחת היא קיבלה באחות של חנני. גם אח שלי יש לו שני ילדים באומנה, אז בסדר, זה אנחנו שלא תגידו שרק בצד של חנני. הם יש להם שלוש, הם יש להם שניים, אני לא יודעת איך הם עושים את זה. אז בת, ילדה אחת הם קיבלו בגיל 11 חודש. הם קיבלו אותה בגיל 11 חודש מההתחלה, כאילו אי אפשר בכלל לחשוב שהיא ילדה. לא משנה שלקח 12 שנה עד שהסכימו שהם יאמצו אותה, זה לא חשוב. לא נדבר על הביורוקרטיה, לא נצייר את כולנו פה. אבל כאילו מאז שהיא הייתה תינוקת הם קיבלו אותה. ובאמת אי אפשר להרגיש בכלל שהיא ילדת אומנה. היא גם באופן מפתיע דומה להם. לא יודעת, במקרה, לא במקרה, לא יודעת. היא ילדה שאתה לא יכול להאמין בכלל. אחר כך הם קיבלו שני אחים, שהבת הגיעה בת 3.5 נגיד, והבן הגיע בן 1.5, כולה כאילו כמה חודשים לעומת... וזה קשה, קודם כל, כל הזמן היא הייתה ילדה, כל פעם כשהוא היה, בת 3.5, כלום, תינוקת. כל פעם כשהוא היה בוכה, היא הייתה, או כל בוקר כשהיא הייתה קמה, היא הייתה מחבקת אותו חזק, 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 חזק. כאילו היא גדלה, היא כנראה, שוב, אני לא יודעת שום דבר, לא איפה הם גדלו ולא כלום, גם הם לא, קצר לא מספרים. אבל כנראה היא כל כך חשה עליו אחריות, היא כל כך ראתה כמה שהיא לא קיבלה, שזה היה הדבר הראשון שהייתה עושה. היא אין מחבקת אותו, וגם החיים שלהם קשים, קשים, כלומר מאוד מאוד קשה עם הילדים האלה. כולה כמה, קצר, הוא בכמה חודשים יותר גדול מהאי, והיא בקצת, בכמה שנים. אז איתם זה עבודת פרח, עבודת פרח, הם כבר בבית ספר והכל, אבל לא, אתה רואה שמי שחווה ממש חוסר אהבה, כן? שחווה, שמישהו החליט שהוא צריך לא להיות בבית שלו, אז חייבים לחבק אותו בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. ברור שזה הרבה יותר מורכב ממה שאני אומרת, בסדר, זה ילדים שגם חייבים ללמד אותם מה זה מסגרת ומה זה גבולות ומה זה, כי גם את זה הם לא יודעים. אבל... הכל אפשר לתקן, רק דרכנו ארוכה. והילדים שאצל אח שלי, זה גם כן, זה, כאילו את רואה חוט של צער משוך על פניהם, כאילו שני ילדים קטנים. כאילו את רואה שאיזה אומס, אומס, אומס של החיים היה עליהם, וברור שהם משתוללים וצוחקים את זה, אבל תמיד יש רואים משהו עצוב בפנים. ילדים קטנים, לא עברו עכשיו 20-30 שנה. יש לנו עבודה. אבל תמיד אפשר לתקן. זה קשור לפרשת משפטים. פרשת משפטים, זה השבת, נכון? פרשת משפטים יש את הלכות עבד עברי. עבד עברי זה אדם שגנב, והוא צריך להחזיר את הכסף של הגניבה, ואין לו כסף. אז הוא נהיה עבד בבית של מישהו. עבד זה לא כמו בספרים על העבדים שהיו באמריקה, בסדר? עבד זה אדם שגר בבית שלך. הוא יושב איתך ליד השולחן, הוא ישן בבית שלך, הוא נמצא עם כל המשפחה ביחד, ומה זה עושה לו? זה משקם אותו. זאת אומרת, העבודה, זה שהוא צריך לעבוד ולהביא כסף, זה רק תירוץ. זה בכאילו. מה, הוא לא יכול לעבוד במקום אחר? לא. אתה מכניס אותו אליך הביתה, אתה ביחד איתו בתוך כל החיים, הוא לא רק מקבל ממך כסף, הוא מקבל ממך סעד נפשי. זה שהוא נמצא, נכון, 6 שנים בבית, בבית נורמלי, בבית של חיים, בבית של זרימה, אז הוא מצליח אחר כך להשתקם. השיקום זה לא הכסף, הכסף זה רק התירוץ. אנחנו אומרים היום שזה ששולחים פושעים צעירים לבית סוהר, זה לא רק שזה לא עוזר להם, הם רק פוגשים שמות כאלה שמלמדים אותם איך להיות פושעים יותר טובים. ובעבד עברי זה בדיוק הפוך. עבד עברי אתה אומר לו, בוא, אתה נכנס אליי הביתה, אתה חלק מהמשפחה. ואתה יושב איתנו ואתה אוכל איתנו, אתה איתנו בשבתות ואתה איתנו בחגים, אתה איתנו 6 שנים. ואז הוא יצא בן אדם אחר. כלומר, זה הרבה מעבר לכסף. זה כל הרעיון שהשיקום הוא בתוך מקום בריא. אז הנה, אמרתי לכם משהו על פרשת שבוע. בלי כוונה, בגלל ששאל. בסדר, יש עבודה, יש הרבה צער בעולם. יש הרבה כאב. ובסוף אהבה תנצח. כשאני אומרת אהבה תנצח, אני לא מתכוונת שזה קל קלוש. בסדר, כל מי שהייתה פה בבית ילד וזה יודעת. אבל יש תקווה. טוב, לוואי שנזכה. טוב, אז זה הגיל הרך, בסדר? במשנה כתוב במסכת אבות, בין 5 למקרא. בסדר? המשנה במסכת אבות מדייקת את זה בצורה יותר בהירה. שוב אני אומרת, יכול להיות שילדים מתחילים ללמוד גם בגיל 3, בסדר? זה לא משנה אם זה בדיוק 3, אבל חז"ל מנסים לומר שתחילת הדרך של הילד בלימוד התורה, המקרא, זה גיל 5. גיל 5 זה השנים שהוא עוד רך, הוא תמים, הוא מלא באהבה, הוא מלא באמונה, אז זה מה שמתאים לו ללמוד, את המקרא. אחר כך אומר הרב, אחר כך כאשר ייכנס יותר אל עמקי החיים, צריך להדריכו בלימודים מעשיים היא המשנה. מה קורה במשנה? במשנה זה כבר רבי יהודה הנשיא מספר לנו, יש דעה כזאת ויש דעה כזאת ונפסק להלכה הדעה הזאת. במשנה בפרקי אבות כתוב בין 10 למשנה. מה קורה בגיל 10? ושוב אני אומרת, זה לא חייב להיות בדיוק, אבל בגיל 10 אומר הרב, השכל כבר יש לו מקום הרבה יותר מרכזי בחיים, וגם הילד כבר מכיר שהעולם הוא לא כזה פשוט, ולא תמיד הכל טוב, ויש סיבוכים ויש מורכבויות, ויש ילד שחטף לו, וילד שלקח לו, וילד שהרביץ לו, וילד לא יודעת כל מיני. שוב, אני לא רוצה שנצטער, אבל הוא מבין שהחיים מורכבים, ובסוף מישהו צריך להגיד לך, אבל מה עושים? איך עושים? כמה עושים? מתי עושים? אז בגיל ששוב, אחד זה שהמבט שלו יותר עמוק על החיים, והוא מבין שהחיים הם לא כאלה פשטניים, ולא תמיד בגלל שאנחנו רוצים את הטוב, אז הטוב יהיה בעולם. לפעמים לא יהיה טוב, לפעמים יהיה רע, לפעמים הוא יחזור הביתה עצוב, ולפעמים הוא לא יצליח במבחן, ולפעמים יהיו מורכבויות אחרות, הקיצר הוא ייפגש עם זה. מתוך ההבנה הזאת, אז צריך להגיד, אבל בסוף, אז מה עושים? אז מה עושים? יש מקרה כזה, יש מקרה כזה, יש מקרה, מה עושים? פה בא המקום של המשנה. המשנה אמרנו, זה משהו אחר לגמרי, זה בשכל. זה שכל, והשכל הוא מדויק. הוא לא מרחף, הוא לא מטייס, הוא לא מטייל. הוא מדויק, או שעושים ככה, או שעושים ככה. אי אפשר לעשות את שניהם. או ימין או שמאל, או מזרח או מערב. אז שוב, הוא צריך להגיע לבשלות שהוא מסוגל להכיל. הוא צריך להגיע למקום בנפש שהוא מבין שיש ציווי אלוקי, של הציווי האלוקי הזה צריך להקשיב. שהציווי האלוקי הזה הוא מדויק בשבילי. אז זה מה שכתוב במשנה, בין 10 למשנה. זה מה שכתוב בפרקי אבות. אבל זה לא סוף הלימוד. אומר הרב, ביותו כבר חמוש ברגשי לב נכונים, גם הלב שלו בנוי נכון, וגם דעת, דעת זה השכל, דעת המעשים הישרים, אז העת ראויה להגדיל שכלו בהתפתחות עיונית. אז כתוב במשנה בפרקי אבות, בין 15 לתלמוד. מה קורה בגיל 15? בגיל 15 הוא כבר רוצה לברר. איך רבי מאיר הגיע למסקנה שצריך לעשות ככה? איך רבי יהודה הגיע למסקנה שצריך לעשות ככה? מה התרחש בבית המדרש כשהייתה המחלוקת הזאת? כבר לא מספיק לו לדעת אם עושים ככה או אחרת. הוא רוצה להבין, הוא רוצה לברר, הוא רוצה לחקור, הוא רוצה לעיין. זה כבר דורש מדרגה שכלית נוספת. ובשביל זה שוב, זה בערך, הילד צריך להגיע לגיל 15 ולהבין. יש דעות כאלה ודעות כאלה, ואתה מסתכל מהכיוון הזה ומהכיוון הזה, ואתה חוקר ואתה מעיין, ואתה מוצא קושיות, ואתה מנסה לתרץ את הקושיות, ואתה פוגש אצל החברותה שלך דעה נוספת, ואתה צריך לפצח גם את הדעה של החברותה שלך. זה כבר משהו אחר לגמרי. זה הגמרא בעצם מלמדת, הגמרא מספרת את כל המסע הארוך, 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 שהתרחש עד מתי? עד שהגענו למסקנות. אבל זה דרך ארוכה, זה מסע ארוך. בשביל להיות בתוך המסע הארוך הזה שוב, הוא צריך להיות במקום שהשכל שלו מסוגל לזה. שהשכל מסוגל לבירורים, לקושיות, לתירוצים. זה עולם אחר. אז זה בין 15 לתלמוד. אז בעצם הרב אומר שהסדר הנכון זה מקרא, משנה ותלמוד, נכון? נכון? מקרא, משנה ותלמוד. מה כתוב על התלמיד הזה? מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה. פה זה התחלף הסדר, נכון? אז אולי בגלל זה הוא מת בחצי ימיו, אולי בגלל שהוא התבלבל. הוא לא למד את התורה נכון. אז אומר הרב, אמנם האדם הגדול האדם הגדול הכוונה בן אדם מבוגר. עד עכשיו דיברנו על ילד. ילד שלומד תורה, ככה צריך להיות הסדר. מה קורה אצל אדם שהוא מבוגר, שכבר עול החיים עליו נטוי, הוא בהדרכתו התמידית לעצמו צריך להקדים הסידור המעשי קודם שישתדל להגדיל את תפארת רגשותיו. אומר הרב, אצל בן אדם מבוגר זה סדר אחר. אחרי שבילדות שלו הוא פגש את המקרא ופגש את המשנה ופגש את התלמוד, כשהוא בן אדם מבוגר אז יסוד הלימוד שלו צריך להיות שכלי. הוא כבר לא ילד. הרגש לא צריך להיות משהו יותר דומיננטי אצלו מהשכל, זה אסור. הוא כבר לא ילד קטן. כשהוא היה ילד, אם הוא היה לומד קודם משנה ואחר כך מקרא, זה היה חמור מאוד, זה לא היה קשור. אבל עכשיו הוא בן אדם מבוגר, הוא תלמיד חכם מבוגר. תלמיד חכם מבוגר צריך בעיקר להתעסק בשכל. והרגש הוא רק תוספת. ברור שאנחנו רוצים גם מפגש עם הרגש. אבל הוא הרבה הרבה יותר צריך להתעסק במה צריך, איך צריך, כמה צריך לדעת. תכלס, מה קורה בחיים? לידיעות, לבירורים, לחקר השכלים, הוא מוסיף גם את הרגש. אומר הרב, כי עלול הוא סבל החיים לקלקל את סדר מעשיו, אשר אז לא יוכל כלל להתנסה לרגשות הקדושים הערוכים בתורה ובנביאים. על כן הסדר הרגיל לחיים, בחיים, לאדם בא כבר בשנים אשר תורת השם חפצו, הוא משנה ואחר כך מקרא. אצל האדם המבוגר הוא צריך בעיקר ללמוד דרך השכל. זה עכשיו הרובד המרכזי בחיים שלו. קודם משנה והתוספת זה המקרא. בטח שהוא יכול ללמוד גם תנך, אבל זה רק תוספת ללימוד העיקרי שזה הלימוד המעשי. כן. דבר על אישה, אישה זה עולם אחר לגמרי. את לא, אני חושבת שבעיקר הם עומדים, אני חושבת שבכל כל 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 הישיבות שיש לנו רוב הזמן שעסוקים בבית המדרש זה הגמרא. כן, הגמרא שזה שבסוף מגיעים אל המשנה. כמה הם לומדים תנך? יש להם שיעור. כן, אבל זה מה שהוא אומר. כשאתה נפגש עם התנך בילדות, אתה נפגש איתו דרך הלב, ואחר כך מתוך זה אתה הולך לעולם המעשה. פה זה הפוך, אתה חייב להיות עסוק בעולם המעשה. התנך זה תוספת. זה לא העניין המרכזי בחיים שלך. אז יש שיעורים בתנך, בבוקר, בהפסקת צהריים, בערב, אבל זה לא העיקר. העיקר זה סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב. זה תלמוד בבלי.
אבל זה לא
תמוד
איזשהו מקום שבו אתה כאילו, חלילה שלא מזלזלת, אבל כאילו זה...
כן, אבל זה אחרי שפגשת את התנך, וכל מה שצומח מתוך חכמים זה מתוך חיבור לתנך, זה לא משהו מנותק, זה הכל צומח משם. אבל כשאתה ילד זה כאילו מפגש מאוד מאוד אמיתי לך, מאוד פנימי לך. נכון, בגלל שרגש הוא עובר, אז בסוף אנחנו צריכים להגיע גם לעולם המעשה. וצריך את הרגש, אבל הרגש הוא התוספת, הוא לא העיקר. זה מה שלומדים בכל הישיבות. לא משנה אשכנזים, ספרדים, חסידים ליטאים, ציונים, חרדים, כולם. אשכנזים, ספרדים, מה? זה. אנחנו לא מבינות, כי אנחנו לא בנים. גם לא צריכות להבין. זה כן, אבל זה החיים. מה קורה? מה קורה? מה צריך לעשות? איך זה בא לידי ביטוי? התנך, הרב אומר שהתנך זה יותר כללי. גם כשכתוב לך בתנך, בסוכות ישבו שבעת ימים, אם לא היה תורה שבעל פה, מה זה סוכות? מה זה? מה זה פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל? מה זה? כאילו אי אפשר בלי תורה שבעל פה, אי אפשר. את לא יכולה ללמוד את ההלכות רק מתוך התנך. זה הבסיס, זה השורש, אבל זה עוד מאוד מאוד חסר לעומת בסוף. תכלס, מה את עושה? נכון? כתוב, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. מה זה אומר? בסוף הגענו ללמד את אבות מלאכה ולפרטים, ועוד פרטים, ועוד פרטים. בסוף זה החיים. איך אנחנו חיים את זה? זה טוב שאתם שואלות, כי אתם בנות. אתם לא צריכות ללמוד את הסדרים האלה, בסדר.
אבל
הגמרא
היא לא...
כשאומרים
לי, גמרא לא מגיעים להלכה.
נכון, כי מי שמגיע להלכה, בסוף זה פוסקי ההלכה. קודם כל, ככל שבן אדם יותר ויותר לומד תורה, אז בסוף מגיע גם להלכה. אבל יש נפשות מיוחדות שבסוף מתוך זה, הם בסוף מגיעים לב... זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה להבין את כל ההסתפות. זה העמקה, זה מה שהרב אומר. זה העמקה, זה הפשטה. זה משהו אחר לגמרי. בסדר, בסוף אתה גם מגיע. אני שוב, אני חושבת שככל שתלמיד חכם יותר יושב בבית המדרש, אז בסוף הוא גם מגיע להלכות. בסוף הוא מברר גם את ההלכות. אבל פוסקי ההלכה מתמקדים בסוף הרבה 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 יותר בזה. זה כן מחבר לעולם, לעולם המעשה.
אתה לא מבין את זה
כך ש... בואו רק נגמור את, את שתי השורות האחרונות. אומר הרב, היפוך הסדר הטבעי הילדותי. על כן נאמר כאן בכיוון ששנה הרבה וקרה הרבה, ואחר כך הרבה חיל בפיתוח השכל בעיון ושימש תלמידי חכמים הרבה. אז אם חשבנו שהוא מת בחצי ימיו בגלל שהוא למד לא בסדר הנכון, אז הוא למד בסדר הנכון. הסדר הנכון לאיש מבוגר זה משנה, מקרא ושימוש תלמידי חכמים. אז הוא היה בסדר. אז למה הוא מת בחצי ימיו? עכשיו, יש פה עוד פסקה על שימוש תלמידי חכמים, אבל תגידו אם אתם, קיצר, אם יש לכם כוח עוד לראות את הפסקה הזאת, אני לא יודעת אחר כך כמה הפסקה תישאר לכם, מה שאתם רוצים. תגידו, תגידו בלי להתבלבל, בלי להתבייש. טוב, תשתקו. אין לי רוח הקודש, אני לא מבינה אם אתם שותקות. אתם רואים, אפשר עוד פסקה? שימוש תלמידי חכמים הוא שם, אני לא יודעת, אתם כאלה עדינות ושקטות וזה. שימוש תלמידי חכמים הוא שם מפורסם לדברים העיוניים שבתורה, להורות כי מכלל הדברים העיוניים ישנם כאלה שלא יוכל ההוגה להוציא הבנתם על ידי דיבור פה, כי נעלים הם מכל שפה והיגיון. אני רוצה להסביר מה זה שימוש תלמידי חכמים. כשאני אומרת לכם שאתם מבררות על בחור, אז אני מבקשת תמיד שיהיה לו תלמיד חכם, שהוא לא יהיה מטייס לו בעולם ולא קשור לשום תלמיד חכם. עכשיו, לפעמים יש אנשים שהם מאוד 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 כישרוניים, מאוד מאוד חכמים, והם לא מוצאים, הם אומרים, לא מצאתי, אף תלמיד חכם לא מספק אותי. אין דבר כזה. סליחה שאני אומרת, אבל חוץ מזה שזה גאווה סרוכה, אין לי שום הסבר. אפילו אם אתה גאון, אפילו אם אתה הבן אדם הכי חכם בעולם, אתה צריך למצוא תלמיד חכם שהוא יותר זקן ממך, ואם הוא יותר זקן ממך, סימן שהוא למד יותר תורה ממך, ואם הוא זקן יותר ממך, סימן שהוא פגש תלמידי חכמים יותר זקנים. מה זה שימוש תלמידי חכמים? שימוש תלמידי חכמים, אומר הרב, זה מעבר למילים. זה מעבר לדיבור. לפעמים אין לזה מילים. מה הכוונה? זה לא רק מה שהרב אמר לך בשיעור. זה יפה מה שהרב אמר לך בשיעור, זה חשוב. אבל זה עדיין שייך לשכל. ואתה מסכם את הרב בשיעור, אתה שואל אותו שאלות, בסדר? אז אתה מברר דברים בשכל. שימוש תלמידי חכמים זה משהו אחר. זה לפגוש את התלמיד חכם בחיים שלו, בתוך החיים. אל תשאלו אותי איך עושים את זה, אבל קצת, זה קצת להציק לתלמידי חכמים, זה קצת להידבק אליהם, זה קצת... לא נעים להגיד, אבל אין ברירה. חלק מלימוד תורה זה לדעת לפגוש את התלמיד חכם מעבר למילים. זה איך התלמיד חכם הזה מדבר אל אשתו. זה איך התלמיד חכם הזה מתייחס אל הילדים שלו. זה איך התלמיד חכם הזה מתנהג שיש איזה מחלוקת עם תלמיד חכם אחר. זה איך התלמיד חכם הזה נוסע באוטובוס או לא יודעת מה. לא משנה. נכון, הוא מסכן, בוא לא נדבר על זה כי אז לא נשמש תלמידי חכמים. עכשיו, מה זה נותן לך, השימוש תלמידי חכמים? זה נותן משהו יותר עמוק מכל לימוד. זה נותן משהו יותר פנימי מכל לימוד. זה מחבר את התורה לתוך החיים שלך, דרך החיים שלו. אני זוכרת שכשעברנו לגור בקריית ארבע, לפני כן גרנו בירושלים, כמו כל עם ישראל, חנני למד במרכז הרב, ועברנו לפה ולא הכרתי פה שום דבר, והייתה פה איזו שיטת חינוך כזאת, שהיא מאוד מאוד הייתה במודה באותו זמן, והייתי מחנכת באולפנה, והביאו כל מיני שיחות על זה, והסבירו את זה, וכל פעם כששמעתי את זה, הרגשתי בלב שלי איזו התנגדות לשיטה הזאת. לא הכרתי לפני כן, לא שמעתי, לא ידעתי. כלומר, הרגשתי בלב הזה משהו שלא נותן לי להקשיב לזה. ואז יצא לי לפגוש את הרבנית חנה, שבאמת זכיתי בשנים שלמדתי במכללה, זכיתי להיות שם ממש יום-יום, שנתיים, כאילו הילדים היו קטנים, וסתם עזרתי לה במה שצריך, היא הייתה אישה עם הרבה חולאים, אז היא הייתה תמיד צריכה עזרה, ואף פעם לא היה לי זמן לדבר איתה, וגם לא, כאילו, לא הטריד אותי מה זה חינוך ילדים, זה כאילו לא... וכשפגשתי אותה, אז אמרתי לה, את יודעת, שמעתי על השיטה הזאת, ואני מרגישה כל הזמן איזו התנגדות פנימית, ואני לא יודעת להסביר לעצמי למה. אז היא אמרה לי, את צודקת, באמת, זה לא הדרך שלנו. זה לא, אז, ואז ניסיתי לחשוב, למה הרגשתי בלב שלי התנגדות? אמרתי, הייתי בבית שלה שנתיים, ראיתי איך, מה זה ראיתי? לא הסתכלתי, הייתי בתוך החיים, לא רשמתי דברים, לא, חבל שלא רשמתי, אבל לא רשמתי, ולא עשיתי אחר כך טבלאות וטורים, והסברתי לעצמי כל מיני דברים שהיו בבית שלה, כלום, פשוט הייתי בתוך הבית שלה. וחוויתי, כן, דרך החיים, איך היא מגדלת את הילדים, ואיך היא מדברת אליהם, וכמה הם חשובים לה, וכמה הם יקרים לה, וזה נכנס. שוב, אני מצטערת שלא רשמתי שום דבר, ולא הפכתי את זה למילים, אבל לא עשיתי את זה, לא חשבתי על זה. ופתאום, כשבאתי לפה ופגשתי את השיטה, זה שהרגשתי התנגדות, זה היה משהו מתוך החיים. זה לא היה משהו שמישהו הסביר לי. גם לא דיברתי איתה בחיים על גידולדי, לא היה לי זמן לדבר איתה כשהייתי אצלה בביתה, הייתי צריכה לשטוף כלים ולשטוף רצפה ולהכין ארוחת. זה לא שהיה לי איזה שיחות איתה ואז החכמתי מאוד, ממש לא. זה היה בשיא הפשטות, פשטות, פשטות של החיים. שום דבר לא היה שם עם ניצוצות, סתם חיים. ובגלל שזה היה דרך החיים, אז משהו בתוכי נכנס לתוכי, ולא יכולתי לשמוע אחר כך דברים שבאמת היו הפוכים מזה. אז זה שימוש תלמידי חכמים, שימוש תלמידי חכמים, שאתה פוגש את זה בתוך החיים. אין לזה מילים, אין לזה מילים, זה לא מילים. זה יותר עמוק ממילים. זה יותר פנימי ממילים, זה יותר אמיתי ממילים.
כל אדם שכאילו שיש פגוש ומגיש,
מי שלומד בישיבה, הוא צריך למצוא דרך לשמש תלמידי חכמים. אני לא יודעת איך. אולי היום זה יותר מסובך, זה יותר מורכב, אבל אם אין צד של שימוש תלמידי חכמים, יש משהו שאתה מפספס. כאילו אתה מכיר אותו, אתה יודע מה הוא אומר, אבל יש משהו שאתה לא... בסדר, לפעמים אי אפשר, לפעמים... לא יודעת. נכון, כשאתם הולכות לחברותה בתוך בית של אישה, אתם לא יכולות להסביר תמיד במילים מה היה בבית הזה, ואתם אומרות, וואלה, יש משהו בבית הזה. יש בבית הזה משהו טוב, יש בבית הזה משהו נעים, יש בבית הזה משהו... מאמין, יש בבית הזה משהו אוהב, את קולטת את זה. זה לא סתם שאני נותנת לכם לדלג בבתים. זה חשוב לי, זה חשוב לי המפגש עם אנשים על הדרך החיים. שוב, אין איזה מילים, אין איזה מילים. את לא יכולה להסביר את זה אחר כך במילים, אבל זה חלק מהאמת של החיים שלנו, לפגוש את זה גם בתוך, אז זה שימוש תלמידי חכמים. בסדר, אני אעצור פה שבפחות 5 דקות יהיה לכם מילים. אבל תנצלו את זה, תנצלו את זה שאתם נכנסות לבתים של אנשים ותחוו את הבית, תחוו אותו, תתבוננו. אל תגלו להם שאמרתי לכם, שלא יחסו עליי.